טוב, אנחנו רוצים להתבונן קצת על עניין יסודי מאוד ביום כיפור. אפשר לומר עיקר העבודה שלנו ביום כיפור, שתלויה במצוות התשובה המיוחדת שיש ביום הזה יותר מכל השנה. לפני שנתחיל לראות את היסוד הגדול שהרב קוק כותב לנו, נתחיל בנקודה קטנה מהמהר"ל ומהלכות תשובה לרמב״ם, ואז נגיע לדברי הרב. יש לנו מצווה מיוחדת שאנחנו נתחיל לקיים אותה עוד פחות מ-24 שעות, שאין אותה כמעט בכל השנה. מצווה שהיא מאוד נחמדה וכיף כביכול לעשות אותה, זה מצווה לאכול. אין לנו מצווה כזאת בכל השנה, לאכול ולהרבות באכילה. לא רק לאכול, כמה שקוראים בעזר משובח. הגמרא אומרת מסרת ראש השנה, מופיע בכמה מקומות בש"ס, שכל המתענה, כל האוכל ביום התשיעי, מלא עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי. פילפ לא עם המצווה הזאת, זה משהו מאוד מיוחד. טוב, יש בזה הרבה עניינים וחסידות, לתקן אכילת חטא הדם הראשון, כל שורש הנפילה שאנחנו באים לתקן ביום כיפור מתחיל מהחטא של אדם הראשון, וזה החטא באכילה. זה הרבה עניינים יש בזה, אבל בכל זאת, איך זה משתלב בכל העבודה של התשובה שאתה יודע, יהודי עושה עשרת ימי תשובה. כתוב שהוא, יש כאלה שנהגו להתענות כל עשרת תשובה. אז אומרים לו, יום כיפור אתה מלא מתענה. עכשיו, חוץ מזה, ראש השנה, עשרו להתענות, ויש עוד יום אחד שאתה יכול לעשות. אז יהודי מתענה עשרה מישהו, ראש השנה מחלוקת. מתענה. כי היום אחד הופך את כל הקהל הפיה, צריך לאכול מהבוקר עד הערב, איפה זה משתלב בתהליך התשובה שלנו, האכילה הזו שאנחנו אוכלים מהבוקר עד הערב? אז אומר המהר"ל, בחידושי אגדות, בראש השנה, בביאור הגמרא הזה, יש לו כמה ביאורים. אחד ביאורים אומר המהר"ל, למה התורה ציוותה אותנו לאכול, ועוד לאכול הרבה, ביום התשיעי לפני יום כיפור? הוא אומר, כדי ללמד אותנו שיום כיפור הוא לא עוד מדרגה בעשרת ימי תשובה. זה לא עוד חוליה, יש לך עשרה ימים של תשובה, אז אתה חוזר לתשובה עוד יום, ועוד יום אתה מתקדם, יש תשעה ומדרגה עשירית. כדי להבין שיום כיפור זו מדרגה בפני עצמה, שונה לגמרי, אחרת של תשובה, צריך לבוא איזה יום אחד שהוא עושה מהפך, שהוא מנתק אותך. מה?
זה שאני לובש לבן ומתפלל כל היום, זה לא...
זה עושה כל שבת, זה עושה גם בראש השנה, אתה צריך להבין שיש ביום הזה תשובה, והוא אחד מהעשרת ימי תשובה, אבל זה דרגה אחרת לגמרי של תשובה.
אבל בבוקר כן אומרים...
מה זה? לא, אנחנו חוזרים בתשובה, גם בתשיעי, גם בט' בתשרי צריך לחזור בתשובה. אבל כדי להבדיל שהתשובה של יום כיפור היא שונה בתכלית ומהות, התשובה של ראש השנה, התשובה של כל הסבן תשובה, ודאי מהתשובה של כל השנה, בשביל זה, ביום הזה להבדיל אותו, אומר המהר"ל, כדי להבדיל את יום כיפור שהוא קדוש ועומד לפני עצמו, יש את המצוות אכילה הזאת שיש לפני יום כיפור. אני רוצה להתבונן קצת בכמה רגעים ברמב״ם, מה מיוחד, אני חושב, בתשובה של יום כיפור, ומתוך זה נבוא לדברי הרב שהוא עושה לנו את האבויד, איך צריך...
כל יום בעצם יש לנו תשובה שהופכת את כל הזדמנות לשקלקות, לא כל יום אנחנו נחזור בתשובה,
אז מה שאני לא... נכון. אומר הרמב״ם, יש מפורסמת הסתירה בדברי הרמב״ם בתחילת הלכות תשובה, כביכול. בכותרת הרמב״ם כתב לכל ספר, לכל הלכות, את התמצית, תמצית המצוות. כותב הרמב״ם בתחילת הלכות תשובה, מצוות עשה אחת והיא שישוב החוטא מחטאו לפני השם והתוודה. כלומר, פשט הכותרת שיש מצווה לשוב בתשובה. נכון, לחטא. לעומת זאת, כשהרמב״ם אומר, מתחיל את ההלכה, מתחיל הרמב״ם, כל המצוות שבתורה, בין עשה, בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהם, בין בזדון, בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר, איש או אישה כי יעשו מכל חטאת האדם למעול מעל בהשם, ואשמה נפש ההיא, והתוודו את חטאתם אשר עשו, זהו וידוי דברים, ווידוי זה מצוות עשה. הוא אומר, כיצד מתוודא? אומר, אנא השם, חטאתי, וזה, הוא יקרו של וידוי. אבל משמע ברמב״ם, שלפי ההלכות, שיש מצווה לעשות תשובה או לא?
כן.
עוד פעם, נקרא לכם. כל מצוות שבתורה בין עשה בין לא תעשה. אם עבר אדם על אחת מהם באיזו דמי שגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, כשהוא החליט שהוא רוצה לעשות תשובה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב, מה הוא כן חייב לעשות? להתוודות לפני האל ברוך הוא. שנאמר, איש או אישה, כי עשו מכל חטאות אדם, למעול מעל בהשם, ושמע נפשי והתוודו את חטאם אשר עשו. זה וידוי דברים, ווידוי זה מצוות עשה. למה לא תשובה זו מצוות עשה? מה שמה ברמב"ם? שאין מצווה לעשות תשובה. כל המצווה זה הוידוי. כך מקשיב.
הוידוי זה התשובה.
מה? הוידוי. לא. אומר הרמב"ם מפורש, כדי להוציא ממה שאתה רוצה להגיד, אומר הרמב"ם איפה זה? הרמב"ם אומר מפורש בפרק ב' הלכה ג', כל המתוודה בדברים ולא גמר בליבו לעזוב, הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו, שאין הטבילה מועלת עד שישליך השרץ.
זה יכול להיות שזה גוף התשובה,
גופה. טוב, גם אחר כך אצלנו הרמב"ם אומר כל אדם חייב, הרמב"ם חוזר על זה כמה פעמים, צריך תשובה ווידוי, זה שני עניינים. אז זה כולם מקשיב, זה תשובה הרבה הסברים נאמרו, הרבה תירוצים, אבל אני חושב שהתירוץ הפשוט של הרמב"ם, וזה עולה גם מתוך הדברים, שהרמב"ם אומר, מדקדקים כאן, נשאל ככה, למה צריך וידוי? למה לא מספיק לעשות תשובה? הרי הגמרא המפורסמת שתמיד הזכרנו, מסכת קידושין, דף מ"ט עמוד ב', אומרת שאדם שקידש אישה, אפילו רשע גמור, ואמר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק, גם הוא מקודשת, שמה יראה תשובה בליבו. מה? שמה יראה תשובה בליבו, נכון? אז משמע שיראו תשובה, זה כבר תשובה. כאן מוכיחים כל האחרונים שתשובה זה במחשבה, זה בשכל, לא צריך הדיבור. מה מוסיף לי העניין של הוידוי, שגם צריך להתוודות? שאומר הרמב"ם, זה עיקר המצוות עשה, תשובה אולי זה לא מצוות עשה.
כי תשובה זה כמו מחשבות, גם אם הוא צדיק גמור באותו שנייה, שנייה אחרי זה הוא חוזר להיות
משהו. אתה אומר זה גמירות דעת, כמו שאמרנו בקניינים. זה גמירות דעת לתת לה... אז זה המצוות עשה, לעשות את הגמירות דעת? לפי מה שאתה אומר...
כמו שאתה קונה אישה, אז הגמירות דעת, זה
המצוות עשה. לא, אז רגע. אז לפי מה שאתה...
לא, הוידוי לדעתי זה, כאילו, תמריד זה למציאות. זה הכרה בזה שחטאת ושסטית מהדרך.
אבל למה בתשובה? אבל מבואר בגמרא, שגם בתשובה...
דווקא שזה באמירה.
או, למה? מה נותן את האמירה?
אתה מוריד את זה למציאות. יש לזה ביטוי.
למה נפקא מינה? אם לא עשיתי את זה, זה לא התשובה. הרי זה גם תשובה. מה שמה? אז למה מצוות, מה המצוות עשה הזאת? איזה שינוי משמעותי יש עם זה? עם דיבור או בלי דיבור? רק שזה יותר חזק, יותר תוקף? אומר גלעד, אולי את לא תחזור בך מזה. אולי.
אתה נותן ביטוי באמירה שאתה רוצה לחזור.
אני מקבל, אני רק שואל.
כמו שבקידושין הגמירות דעת היא, המצווה היא בגמירות דעת, בקידושין, ולא כשנגיד הם מסכימים להתחתן או
משהו. נכון, נכון.
אז גם פה זה...
אבל הוא אומר, יכול להיות, הוא אומר שיכול להיות מצב שבהירות תשובה. עדיין.
אז בואו נגיד דבר פשוט, אני חושב. ותכף נראה איזה דרגה מיוחד יש יותר ביום כיפור בדבר הזה. הפשט ברמב״ם, וגם זה יתרץ את הסתירה, שראינו בין הכותרת לבין ההלכה, לעשות תשובה זה אולי לא מצווה. מכיוון שאתה חייב, נגיד ככה, אדם שמחויב להניח תפילין בבוקר. לא הניח תפילין בבוקר, אז תגיד, יש לך מצווה זה לקבל איזה מעלה. אתה תקבל פרס אם תעשה תשובה על זה שהולך את הבוקר, היית חייב להניח תפילין בבוקר, זה שלא, כאילו, מצווה תפילין בבוקר אומרת לך שאתה צריך לחזור בתשובה על מה שלא הנחת, לא צריך עוד מצווה בתורה שתגיד. וידוי זה דבר חדש. מה זה וידוי? לחזור בתשובה, אני יכול לחזור ביני לבין עצמי. אני מערער תשובה, אני הבנתי שלא הייתי בסדר, שיניתי דרכי, אף אחד לא יודע מה, איזה מחשבות עוברות לי בראש. אני יכול להיות צדיק גמור בתוך העולם הפנימי שלי. וידוי זה אני מוסר את הדברים האלו של התשובה, את הדיבורים האלו, למישהו אחר. לדבר אם אדם בריא בנפשו, הוא לא מדבר עם עצמו. נכון? בדרך כלל. מדבר, אתה מדבר עם מישהו. לדבר את ענייני התשובה, פירושו של דבר, שאני עומד מול השם. וידוי, המשמעות שלו, שאני מדבר את הדיבורים האלו אל השם יתברך. זאת המצוות עשה. תשובה, אתה יכול לעשות בינך לבין עצמך, בנפש. אבל התורה רוצתה שאת התשובה שלך תחבר את השם אל התשובה. לא תעשה רק תשובה בינך ועצמך. כמו שלמדנו בהירות התשובה, כמה מקומות, הדרך הזאת תשובה בגלל כל מיני שיקולים, כל מיני אינטרסים. הוא רוצה שלא יהיה לו מוסר כליות, מצפון, לא נקי, הוא רוצה להרגיש יותר רוחני, כל מיני חשבונות למה הוא עושה תשובה, אבל הקדוש ברוך הוא לא בכך יכול להיות שייך לפה. כשאדם אומר וידוי, כלומר את ענייני התשובה בפה, הוא מדבר אותם לפני השם. ובזה הוא מחבר את זה אל השם. הרי מהו תוכן הוידוי, אומר הרמה?
למה האמירה זה לפני השם?
תשניה, תלך זה. כיצד מתוודא? כיצד מתוודא? מה התוכן הוידוי? אומר, אנא השם חטאתי אביתי פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי ובושתי במעשיי, ולעולם איני חוזר לדבר זה, זהו עיקרו של וידוי. הוסיף הרמב״ם, וכל המרבה להתוודות ומעריך בעניין זה, הרי זה משובח, יש בזה הידור מצווה. לא רק להגיד חטאתי וזהו, כמה שתוסיף יותר, דווקא מינה גם ליום כיפור, אתה יכול להגיד באופן כללי, חטאתי כמה עבירות בתורה, לא, אני מפרט חטא וחטא, ואני אומר גם בכל החטא מה עשיתי, ואיזה כוונות היו לי בחטא הזה, כמה שתפרט יותר, זה יותר מעלה. למה? כי וידוי, אני מדבר עם השם, אני את התשובה שלי מוסר כלפי השם. אומר הרב, לפי זה באמת לא, לא קשה, אני אקרא שוב את הכותרת של הרמב״ם, ותראו עכשיו איך הדברים מדוקדקים מאוד. אומר הרמב״ם, מצוות עשה אחת היא, והיא, שישוב החוטא מחטאו לפני השם ויתוודה. כלומר, לשוב מהחטא בפני עצמו, זה לא מצווה מיוחדת. זה עצוב. לשוב לפני השם, על ידי שעושים וידוי, זאת המצווה. אדם יכול להראה תשובה בליבו ולהיות צדיק גמור, ולשנות את כל העולם הפנימי שלו, ולשנות כיוון ב-180 מעלות. הוא עוד לא קיים מצוות תשובה, כי הוא עוד לא הביא את התשובה הזו לפני השם. כי הוא עשה חשבון נפש שלו כדאי, אם אני רוצה גיהנום, אני רוצה גנת, אני רוצה שכר בעולם הזה, רוצה חמדה, רוצה פרנסה, רוצה שידור, רוצה המון דברים אני צריך, ואני מבין שהקשרים שלי מהקדוש ברוך הוא צריכים להלוות תיקונים כדי שאני... בסדר, אני... להתוודות לפני השם, פרושו של דבר שאני מחבר את השם אל התשובה שלי. זאת המצוות עשה, אומר הרמב"ם, מצוות עשה אחת היא שישוב החוטא מחטאו לפני השם, לא שאתה תשובה תעשה בינך לבין, תשובה בינך לבין עצמך היא מועילה, הרהר תשובה בליבו, אף אחד לא יודע את זה, זה הוא כבר בעל תשובה, אבל זה לא היה לפני השם, אומר הרמב"ם, מצוות עשה אחת היא שישוב החוטא מחטאו לפני השם והתוודה, כי אז זה לפני השם, כי אתה מדבר איתו, לכן אומר כאן הרמב"ם, מה זה וידוי זה מצוות השם, ואיך הוא מתוודה, אומר אנא השם, חטאתי אביתי ופשעתי לפניך, זה הנושא של הוידוי. כך מלמד אותנו הרמב״ם. אז מה מיוחד ביום כיפור? למה יום כיפור? שם אומר הרמב״ם בהמשך הלכות תשובה, פרק ב' הלכה ז', יום הכיפורים בזמן תשובה לכל היחיד ולרבים, והוא קץ ומחילה וסליחה לישראל. לפיכך הכל חייבים לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים, ומצוות וידוי יום הכיפורים שתחיל מערב היום קודם שיוכל לסעודה מפסקת וכו', אחר כך מתוודה הרמב״ם נוהג, יש כאן וידוי, אחר כך הלכה חטא, הוידוי שנהגו בכל ישראל, אבל חטאנו וכו', והוא עיקר הוידוי. אומר הרמב"ם, יש וידוי מיוחד ביום כיפור. אגב, כל מצוות הוידוי, מאיפה הרמב"ם לומד את מצוות הוידוי? שיטת הרמב"ם, לומדים את זה מיום כיפורים. שהכהן הגדול היה ביום הכיפורים, מתוודה לקורבן שלו. כלומר, כל וידוי יש לנו מיום כיפור. למה? סוד הוא כזה. נגיד את זה בתמצית, כי אנחנו רוצים להגיע עיקר למה שהרב אומר בראות התשובה. כל עניינו של יום הכיפורים הוא כל הכפרה המיוחדת של יום הכיפורים, הטהרה המיוחדת של יום הכיפורים, זה העובדה שאנחנו עומדים לפני השם. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. היום הזה אנחנו נמצאים במקום שעומדים ממש מול השם. כל הפתיחת פה קלה שלנו של וידוי, מצד אחד ממלא אותנו בבושה, מצד שני מוציאה את התשובה כלפי חוץ מול השם. כשאתה נמצא, אתה יכול כל השנה להחליט שאתה עומד מול השם או להסתתר. ביום כיפורים אי אפשר להסתתר, פשוט אנחנו עומדים ממש מוקפצים למדרגה של מול השם, שאין אותה בכל עשרת ימי תשובה אחרים, כל תשעת ימי התשובה אחרים, זה רק ביום כיפור. כשאתה עומד מול השם יש חיוב עצום אז לעשות את התשובה ולהתוודות יותר מכל השנה, השנה כולה. זאת מדרגה עצומה. כל השנה אני צריך להתאמץ כיחיד איפשהו לעמוד מול השם, אני מחפש את השם. היום דרשו השם ממעשו קרוב יותר קרוב. ביום כיפורים הוא ממש מולך, הוא לא קרוב אליך, הוא ואתה דבוקים אחד או שני. אז ביום הזה רק לפתוח את הפה ולהתוודות, יש חיוב, אתה לא יכול לא לעשות וידוי, זה להתעלם מהמציאות של הקדוש ברוך הוא, כן.
למה אני לא כל כך מרגיש את זה?
רגש זה עוד עניין. הרגש, טוב, זה מאמר מוסגר, זה תכף אנחנו נדבר, זה לא... ותכף המאמר של הרב מאוד יסביר לנו למה את כרגע. אבל הרגש באופן פשוט, מסביר את זה בעל התניה ובעוד ספרים מבואר, כדי להרגיש דברים מוכנים אנחנו לא יכולים, אנחנו אם אנחנו ממלאים את המחסנים של הרגש בהרגשות חומריות וגשמיות אז הם אטומים או גסים מלהרגיש הרגשות עדינות ורוחניות. ככל שאדם מזכך את צורות ההרגשה שלו, את ההתבונות, את המחשבות שלו, את הרצונות שלו, ממילא את הריגושים שלו, אז הוא יכול לחוש יותר הרגשות דקות.
אז למה ביום יום, נגיד לקראת הלילה ביום שזה זמן יותר של תשובה, יותר מרגיש עם מה ש... כאילו, לפחות לי, זה קורה לי הרבה פעמים שאני יותר מרגיש מאשר יום כיפור. דווקא כאילו ביום יום, או נגיד בשישי בערב, הרבה פעמים, או בסעודה שלישית בשבת, אבל ביום כיפור הרבה יותר קשה הרבה פעמים להרגיש את זה.
נכון, אבל גם לא מרגישים, קודם כל צריך לדעת, זאת מציאות אמיתית. המציאות שלנו לא נמדד לפי הרגש, היא נמדדת לפי הערך האמיתי של... אדם יכול לעמוד מול המלך ולא להרגיש, כי עכשיו הוא טרוד, אני אגיד לך, זה ככה, אתה יכול... אם אתה פנוי, אחד חיכה למלך, ייפגש איתו שנה, שנתיים, שלוש, אחרי שלוש שנים הוא מביא אותו למלך, הוא כל כול דרוך וזה, אין ספק שכולו מגיע להיפגש עם המלך, הוא כולו רועד ומתרגש וזה. אחד, תטרות בכל מיני ביזנס ועניינים ועסקים וזה, ופשוט הקפיצו, בוא, המלך מחכה לך. זה מה, לא, יש מי שעכשיו המלך, עומד מול המלך, גם אם הוא יראה את המלך, שהוא לא ראה אותו שנים, אולי מעולם הוא לא ראה אותו, הנפש שלו לא פנויה עכשיו להתרגש מזה. השאלה כמה אדם מכין את הלב שלו, מכין את הרגשות שלו, זה כאלה של מה שעמדתי קודם, כמה הוא מזכך את זה, שהוא מכוון מטרה, זה ממלא את ציפיותיו ואת רצונותיו, אז ככה הוא... יכול יותר להרגיש את הדבר. אז יש זמנים מיוחדים שיש סייעתא דשמיא שזה, כמו שבת וזה, הרבה פעמים גם ביום כיפור זה יכול להיות. אבל יום כיפור זה גם קשה בגלל הצום והתענית, ולפעמים אדם יכול להיות... כן, לפעמים אדם בצום התענית, כל הזמן הוא חושב על מתי תבוא הסעודת אחרי הצום. כל הנעילה שלו, הוא כבר רואה את הבלין שעשים על השולחן, ואת הבורקסים, ואת הסלטים, ואת המרק, ואת הדגים. הוא שם, אתה מבין? אז הוא לא יכול להתרגש מתפילת נעילה שעכשיו הולכים לחתום את דינו. אבל מי שבכלל לא מעניין אותו הדבר הזה. כן, כך מספרים שפעם היה זה שני בחורי ישיבה, ישיבה תיכונית ושמיניסטים. היו כבר תפילת נעילה, אז אחד התפלל תפילת נעימה מתוך דביקות, ובכה, בכה דמעות שלי, שעוד היה, עוד מצא איזה קצת נוזלים בתוכו של לבכות. החבר לידו, זהו, ככה עושה לו עם המרפק, אומר, מה אתה בוכה? עוד חצי שעה יש פה נסעות הביתה, מה, לא צריך לבכות. הוא חשב שהוא עשה, הוא בוכה בגלל שהוא פה תקוע יום שלם, או כבר מזמן אלו, לא יודע כמה הוא זה. הוא חושב על לעשות בבית, הוא חושב על עוד רגע יום כיפר נעלם, שנה שלמה עד שפעם הבאה נזכיר לעמוד בכזאת דבקות עם המלך. שאלה איפה המחשבות שלנו אמרו כזאת ואיפה הרגשות שלנו. לפי זה, כמה שזה מכין יותר את העולם הפנימי שלו, כך הוא יותר יכול לחוש את זה. טוב, נחזור לעניין שלנו. אומר הרמב"ם, ממילא, עיקר הווידוי זה לעמוד מול השם, והתוודות. ביום כיפור יש מעלה מיוחדת, כי כל עם ישראל, כאילו אי אפשר לברוח מזה, עומדים ממש מול השם, וכל כך קרוב. כל מילה שאתה אומר זה ישירות כביכול מופנה אל השם. כל אנא השם חטאתי הכי קטן, זה כבר וידוי מופלא. נפסק להלכה שעיקר הוידוי זה אדם אומר אנא השם חטאתי. זהו.
יצא
ידי חובה מעיקר הדין. אחד חולה, זקן, לא יכול לעמוד, לא יכול כלום. תגיד לו את הדבר הזה, זה המינימום. אתה יכול להוסיף, זה ודאי הידור. אתה יכול לפרט החטאים שאתה גם יודע. אתה זוכר חטאים שעשית, זה מצווה מן המובחר. אבל עיקר וידוי, למה? כי אתה כבר עומד נוכח השם. טוב, עכשיו, אחרי שהבנו את כל הדבר הזה, זה אני חושב פירוש הפסוק האמיתי שקראנו השבת בהפטרה בהושע, הפסוק המפורסם שאומר, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. מה פירוש קחו עמכם דברים? כלומר, אם אתם לוקחים את הדברים, את הדיבורים של התשובה, בזה אתם יכולים לשוב אל השם, כי אתם מביאים את הדיבורים האלו אל השם. כי התשובה בוידוי פירושו של דבר שאתה עומד מול השם, ואז זה מתאר אותנו לפני השם תתארו. ככל שאתה מדבר יותר, אתה נותן ממשות למציאות שאתה נוכח מול השם, וזה מצב שמתאר אותך. לכן הוידוי הוא מתאר, לכן תשימו לב, הרמב״ם בדוגמה שהוא הביא, הרמב״ם אומר, מי שעושה וידוי בלי תשובה, איך הרמב״ם, למה הרמב״ם מדמה אותו?
זורה ואין
לו קצת. לא, מי שעושה וידוי בלי תשובה, תובל ושרץ בידו. מה אנחנו לומדים? לעזוב את השרץ זה התשובה, לעשות וידוי זה המקווה. אתה תובל, מי שעושה וידוי במקווה, רק מה לעשות, אתה אוחז בתשובה, איך אתה רוצה אתה אוחז את השרץ, אז איך אתה רוצה שהמקווה תאר אותך? לעשות תשובה זה לעזוב את השרץ, לעזוב את כל החטאים. וידוי זה גם להיכנס למקווה, כי זה עזמו, וזה מתאר אותנו. זה לכן, זה הפירוש, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. הרב נותן לזה, מקפיץ את זה לעוד מדרגה הרבה יותר עמוקה, אבל הרבה יותר משמעותית, כדי שאני חושב שהוידוי יהיה באמת אמיתי. אז בואו נראה מה אומר לנו הרב בסוף אורות התשובה, פרק שנקרא יסודי התשובה, פרק ה' בתוספות התשובה. אני לא יודע אם גם הספרדים יש את הנוסח הזה, אבל האשכנזים זה ודאי קיים, וזה דבר שמאוד מעניין. אומר הרב, בפתיחת וידוי יום הכיפורים, המסודר על פי א' ב' דעל חץ. אנו אומרים בתור הקדמה, אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי. אתה חופש כל חדרי בטן ובוחן כליות ולב. אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגן עיניך. ובכן, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שתסלח לנו על כל חטאותינו וכו' וכו'. ולכאורה, אין השבחים האמורים בזה מתייחסים להיות מעין פתיחה לוידוי. וצריכים אנו לבאר את הטעם היסוד של פתיחה זו, בייחוד בראשית הוידוי של יום כיפורים, שהוא המפתח הגדול של שערי תשובה לכל בית ישראל. מה זה הקדמה הזאת? למה צריך להגיד, לשבח את הקדוש ברוך הוא לפני שמתחיל לפרט את החטאים שלי? אתה יודע רזי עולם, אתה לא מוצא תרי כל חי, אתה חופש כל חדרי בטן, לא יודע, שום דבר מסתר מנגד עיניך. נכון, זה ודאי שהקדוש ברוך הוא כל יכול, ויש לו הרבה... למה צריך להגיד את זה בתחילת הוידוי? זה הרב הולך לבאר את היסוד הזה. ובעצם הרב רוצה להגיד לנו, רק אני אקדים את זה במילה, שאולי בלי ההקדמה הזאת אי אפשר לעשות תשובה ביום הכיפור. ודאי אפשר לעשות גם וידוי.
איזה ספרדים עושים?
אני לא יודע, לא בדקתי, יש לה ספרדים.
אני לא יודע שאנחנו כן
עושים. ספרדים, גם יש את הנוסח הזה, מסתום השקל. ונראים הדברים. ואם לא, אז הם פשוט מבינים את זה לבד, בלי שזה צריך שיהיה כתוב.
יש
את הנוסח הזה, מצוין. ונראים הדברים. שמאחר שיסודות התשובה לא הם שלושה. הרב אומר שיש שלוש דברים כלולים בתשובה. והם, האחד, החרטה על העבר. כלומר, אני מצטער על מה שעשיתי. אני מצטער על האבון שלי. דרך אגב, הגאון מבילנה כותב שלעתיד לבוא יביאו את האדם במשפט על מה שהוא עשה, יהיה לו על כל עבירה ועבירה דין וחשבון. כך כתוב. כך כתוב בגמרות, אדם חילל שבת, יהיה לו דין וחשבון. אומר הגאון, מה פירוש דין וחשבון? יהיה לו דין, ידונו אותו. כמו שיקבל שכר, הניח תפילין, אכל מצה, נטל ארבע מינים, אז חילל שבת, יהיה לו דין. מה זה דין וחשבון? מה מחשבנים פה?
דין.
כן.
זה שמעתי מה אהבת.
כן.
דין זה מה שהוא עשה, אחרי שהוא עכשיו עשה.
כן.
חשבון זה איך שהוא השפיע. מה
שהוא עשה. לא, אז זה לא אגרה. עוד מעט נראה, זה אולי לפי מתאים לפי מה שהרב תכף יגיד לנו. אבל לפי אגרה אומר לא ככה. אגרה אומר, דין זה על מה שעשית, חיללת שבת, אתה יודע, נסעת בשבת לקאנטרי קלאב, היית שם שלוש שעות, הלוך חזור, זה. חשבון זה גם מה יכולת בזמן הזה לעשות מצוות. מה יכולת בזמן הזה להתעלות ולהתקדם. לא רק הלכת אחורה, גם לא היית צריך להתקדם קדימה. אז הם מחשבנים לך עם הכוחות והאנרגיות האלו, כמה יכולת גם להתקדם. מסופר על הגאון מווילנה שפעם אחת היה הולך ברחוב ועבר ליד איזה בית מרזח, ראה שם איזה יהודי מתגולל אני יודע, עם שוטה שם היה בירה ויין וזה. אמר הגאון מווילנה לתלמידים שלו, שהוא ראה ברוח קודשו, הוא אומר, כמה דין וחשבון הבן אדם הזה ייתן על מה שהוא לא עסק במעשה מרכבה. אמרו לו, מה? מעשה מרכבה? קודם כל שישמור את תורה ומצוות, יהודי פשוט שיהיה, מה זה מעשה מרכבה? אומר, כן, היהודי הזה יש לו הגאון מווילנה ברוח קודשו ראה, יש לו נשמה כל כך גבוהה, יש לו נשר. הוא בא לעולם הזה והיה מסוגל להגיע לעסוק בדברים כל כך עמוקים ופנימיים ונסתריים של סתרי תורה. אז לא רק שהוא יקבל עונש על העבירות שהוא עשה, אלא על מה שהוא בזבז את האנרגיות והכוחות והזמן שלו על זה, ולא הוציא את זה למה שהוא נועד בשבילו הגיע לעולם. זה, כל זה כלול כשאדם עושה חרטה, על מה אני מתחרט? טוב, התחרט על זה שלא הייתי בסדר, לא עשיתי. אבל גם שיכולתי בזמן הזה לעשות משהו אחר, שיכולתי להיות יותר טוב, יכולתי להתקדם, טעיתי, שגיתי, כולנו שוגים. אבל זה כלול בחרטה, כך אומר. אז חלק אחד אומר הרמב״ם, חרטה על העבר. חלק השני, עזיבת החטא בפנימיות לבבו ורצונו, בהסכמתו החזקה בהווה. כלומר, חלק שני של התשובה, זה אני עוזב את החטא עכשיו, יכול להיות שאני מאוד מתחרט על העבר, אבל אם אני עדיין דבק בחטא, טוב לי בו, נהנה בו, אז אני עוד לא עזבתי אותו. צריך גם בהווה להתנתק ממנו. להתחרט על העבר, להתנתק בהווה, והדבר השלישי, מה זה הדבר השלישי שלה? קבלה לעתיד. שזה על העתיד. הקבלה להבא, שלא לשוב עוד לחיסלה. לכן התשובה מקיפה את כל מערכת הזמנים. אחרתה מתייחסת לעבר, עזיבת החטא בהווה, והקבלה לעתיד, ואומר בסוף הרמב״ם, בסוף הלכה א' של הלכות תשובה, כל הדברים האלה אדם צריך לומר בפיו, לקבל בדיבור ולומר את זה, שהוא וכאשר אמנם לפי הנראה שלושת הדברים הללו נוחים הם כל כך, ובהם התשובה נגמרת. כלומר, אדם יודע, נניח, קם מאוחר בבוקר, לא קרא קריאת שמע בזמן. אז הוא יודע, הוא עבר על הסעיף בשולחן ערוך, שלא קרא קריאת שמע. אז הוא מסתכל כאן ברמב"ם, חרטה לעבר, טוב, מתחרט, בסדר, וגם שהייתי יכול אז ללמוד סדר בוקר, בסדר, באמת, אני מצטער, מחר אני אשפר את זה. עוזב את החטא עכשיו, בסדר, אני ודאי לא רוצה, רוצה גול מלכות שמיים מלאה. וקבלה לעתיד, מחר אני מקבל, קניתי שעון מעורר היום, וכבר מכוון לשעה הנכונה. בסדר, אז עשיתי, אז מה, התשובה היא משהו מאוד קל. כאשר אומנם לפי הנראה, שלושת הדברים הללו נוחים הם כל כך, ובהם התשובה נגמרת. עד שאנחנו מתפלאים, למה הוצרכה התורה להודיענו לתשובה, כי המצווה הזאת לא נפלאת ממך ולא רחוקה היא. כי קרוב אליך הדבר מאוד. כאילו היה איזה הווה אמינה לתורה, שאני אחשוב שהתשובה זה משהו קשה, משהו שאי אפשר לעמוד בו, לא מסוגלים. באה התורה ואומרת, תדע לך, זה קל, זה בידך. אומר הרב, אני לא מבין הווה אמינה של התורה. נכון? אם התורה אומרת, לא רחוק ממך, כלומר, היה לי איזושהי הבנה שזה רחוק, שהתורה באה לתקן לי. קרוב אליך אדם המות, ופירה ובבך לעשות טוב. ולמה הוא צריכה כל כך לבאר, לא בשמיים היא, ולא מעבר לים היא, כאשר פרשו הקדמוני פרשה זאת, במצוות התשובה בייחוד, כן, הרבן על התורה. אבל, אומר הרב, כשנעמיק בדברים, נשקיף שבאמת התשובה, עם כל קלותה, שאינה דורשת מאיתנו, כי אם שלושת העיקרים הללו של חרטה, עזיבה וקבלה, היא באמת כבדה מאוד. לולי חסדי השם שהקל אותה לפנינו, עד שעל ידי הכולה הזאת של חסד עליון נעשית באמת, לא בשמיים ולא מעבר לים, אלא קרוב מאוד בפינו ובלבבינו לעשותה. כלומר, הרב הולך עכשיו לבאר משהו, שלולי שהקדוש ברוך הוא עושה לנו איזשהו פרוטקציה או איזושהי עזרה מאוד גדולה, כמעט אפשר לומר, אפשר, לא יכולים לעשות תשובה. לא רק בגלל, גם אחרי שהקדוש ברוך הוא חידש את החידוש התשובה, התשובה עצמה זה חידוש, אבל גם אחרי שהקדוש ברוך הוא חידש שיש מציאות כזאת בשביל תשובה, לא היינו יכולים להשתמש בזה לעולם ולתקן את החטאים שלנו. למה? בואו נראה מה שהרב עכשיו מסביר לנו. הוא נבר אחת לאחת את צד הכבדות שיש בכל אחד מעיקרי התשובה לקיימם במילואה, עד שלכאורה נעשה כל עניין התשובה למעלה מיכולתו של האדם. והנה, החרטה, לכאורה דבר קל הוא להתחרט על החטא, אחרי שאדם שם על ליבו את רוע דרכו, וחיריו אמר עוזבו את השם. אבל כאשר נתבונן שהחרטה היא ראויה להיות כל כך גדולה, כל כך עמוקה, וכל כך עודרת, לפי עומק, העומק של הגריעות ושל הכיעור וההפסד שהחטא כולל. למה? מאחר שבדבר השם מתקיים עולם ומלואו, אנחנו יודעים שהתורה מקיימת את העולם. התורה זה הסדר של העולם, המצוות מקיימות את העולם. וחיי כל חי נחתכים במאמרו, בכוח קדושת אור התורה והמצווה. התורה מזרימה חיים לעולם, המצוות מזרימות קדושה לעולם, שרקי שם זאתה וציוונו, המאיר בעולם. שהם החוקים שחקק אדון כל עולמים בעולמו. ואם כן, העובר וממרא את פי השם, הרי הוא נותן גירעון ומשחית את כל, את הדר כל העולמים, ומאבד את זיו החיים כולם. ואם היה האדם יכול להשיב את הדברים על מכונם, הייתה חרטתו באמת שלמה ומקיפה את כל עומק החטא, והייתה ראויה להיות עוקרת את ראשמו של החטא מן המציאות. אבל הלא הנסתרות להשם אלוקינו, ומי יכול לדעת מבלדו את רזי העולם וסתרי נפש כל חי, עד כדי להבין את הציור של עומק החרטה הדרושה לבוא על החטא. מה אומר הרב? אומר הרב, כשאתה עושה מצווה, אל תחשוב שבמצווה אתה מועיל רק לעצמך. מצווה אתה מועיל לכל המציאות, לא רק למציאות של העולם הזה, יש הרבה עולמות. יש עולם העשייה, יש עולם היצירה, יש עולם הבריאה, יש עולם האצילות, יש מאז עוד עולמות, יש המון, רבבות של עולמות. כשאתה עושה מצווה אתה מושך קדושה לכל העולמות שקיימים. אבל כשאתה עושה עבירה, כשאתה עושה חטא, וכשביטלת מצווה, אז מנעת חיים או הוספת טומאה לתוך כל המציאות. עכשיו אתה בא לעשות תשובה, על מה אתה עושה תשובה? על החוסר עשייה שלך. אבל מה עם כל ההרס שהשארת בכל העולמות? מי תקן את זה? אתה בכלל מודע למה שעשית? אתה יודע עד כמה פגמת? אתה יודע מה אפשר לך לתקן? זאת אומרת, אם היית יודע, היית יכול לכלול את זה בתוך החרטה, אבל נו, אנחנו כל כך שפלים ונמוכים, אנחנו אפילו לא יודעים מה אנחנו עושים במציאות, במעשים שלנו. אז איך אנחנו יכולים לעשות חרטה אמיתית? הרי כל קיום העולם תלוי בנו. עכשיו, לא יודע, איזה חתול נדרס, או איזה עץ נפלו עלים, או איזה בן אדם קיבל איזה מחלה, כי יש כמה יהודים שלא שמרו תורה ומצוות מספיק ברגע זה, עכשיו הם לא יודעים בכלל על הדבר הזה. נכון? איך היו אומרים בעלי המוסר? אחד מטלטל מוקצה בלונדון, כבר באמסטרדם, כבר יהודי אחר, כבר מחלל שבת. למה? כי אנחנו קשורים אחד לשני. יש לנו גם קשר ערבות. נו, אתה כשעשית תשובה, עשית רק על הטלטל מוקצה שלך, או גם החילול שבת שהוא התחשק לו לחלל בגלל הטלטל מוקצה שלך. אתה בכלל לא יודע את זה. אז אתה עושה את זה תשובה. זה אומר הרב החלק של החרטה. הלאה, בוא נלך לחלק השני. זה הולך כאן מהר. נבוא אתה לברת העזיבה, שהיא הולכת על ההווה. עזיבה אמרנו לעזוב את החטא בהווה. היא הולכת על ההווה להסיר לגמרי את רצונו מהחטא. כלומר, אני מתנתק לגמרי מהחטא, מכישורו ומנטייתו ותשוקתו. אני מתנתק מהחטא. אומר הרב, הנה, אם האדם היה יכול לדעת בעצמו את הגנוז בעומק נפשו וחדרי ליבו, היה יכול לעזוב את החטא, עזיבה מוחלטת. אבל דעקה שאין האדם יכול להבחין בעצמו ואין משהו גנוז בסתר חדרי ליבו וקריותיו, על כן לא יוכל לקיים בכל מילואו גם את התכונה שעזיבה אשר לצד ההווה, כי רק השם לבדו, אתה חופש כל חדרי בטן ובכן כליות ולב. כלומר, אני, מה זה לעזוב את החטא? להתנתק. זהו, אני משנה, עוקר את הרצון שאני לא רוצה בכלל את החטא, אני רוצה רק תורה ומצוות. אבל אתה יודע איזה עומק יש לרצון שלך? עד איפה אתה צריך לעקור את זה? מהנפש, מהרוח, מהנשמה, מהחיה, מהיחידה? מהנפש של הנפש, מהנפש של הרוח, מהנפש של הנשמה, מאיזה מדרגות? אנחנו לא מכירים את עצמנו. כל אחד מאיתנו יודע שיש זמנים פתאום של קודש, כמו שתיארת מקודם, סעודה שלישית, שבת, ליל שבת. פתאום אדם נפתח לו איזה שער ממקום יותר עמוק בנפש שלו, או אדם נמצא באיזה חוויה, באיזשהו מקום. וואו, קולט את עצמו בעומק שהוא לא הכיר. מחיילים מתארים את זה ככה במלחמות. שהם פתאום מרגישים שהם שלוחים של עם שכבר קיים אלפי שנים, הם פתאום מרגישים את עצמם בעוצמה הרבה יותר, לא יודעים מאיפה זה בא להם. אחרי זה חוזרים ליומיום, לאזרחי, לשגרה, חוזרים לקטנות שלהם. אבל יש בנו עומקים של עומקים שאנחנו לא מודעים אליהם. עכשיו אני בא לעקור את הנפש, את הנטייה הרעה מהנפש שלי, כי אני רוצה לעשות תשובה. אני רוצה לעקור את הרצון הרע, לשתול בעצמי רצון לטוב. אבל איך אני יודע איזה עומק החץ קלקל בי? איך אני יכול לגעת במקומות עמוקים כאלו שבכלל לפעמים אני אפילו לא מודע אליהם בכלל? לכן הרב אומר, אז גם עזיבת החטא היא לא יכולה להיות מלאה. כי אולי אתה ניקית את המטר הקרוב אליך ויש עוד כמה קילומטרים שאין לך בכלל מגע איתם, ומחר כשמשם יבוא לך חשק לעשות חטאים, אז איך אתה יכול לנקות את זה? והדבר השלישי אומר הרב, ומזה נבוא גם כן היסוד האחרון, חותם התשובה, היא הקבלה לאבא. נכון, אמרנו, בלי שאדם מקבל על עצמו לעתיד, שהוא מכאן ולאבא לא יחזור עוד לחטא, אז התשובה לא שלמה. מזה נבוא גם כן לסוד האחרון, חותם התשובה והיא הקבלה לאבא. נו, אומר הרב, אם האדם היה יודע את כל מה שאפשר לו להיפגש מניסיונות החיים, המעבירים אותו על דעתו ועל דעת קונו, היה יכול לקיים את יסוד הקבלה לאבא במילואו. אבל כאשר בני אדם בחזקת סומין הם ביחס למאורות החיים העתידיים, אם כן גם החיקוי האמיתי של הקבלה, אין ביכולתו של האדם לקיים כהוגן, כי רק השם לבדו, הוא אשר אין דבר נעלם ממך ונסתר מנגד עיניך. איך אני יכול להחליט שאני מקבל לעצמי לאבא? לא זה. אמרתי לי קודם, אני מקבל לאבא, לא קמתי בזמן, לא קראתי קריאת שמה בזמן, זהו, אני מקבל עצמי מכאן עד סוף החיים עוד 100 שנה, בטוח, אני, איך אתה יכול להיות בטוח? ואם יהיה לך, לא תצליח להירדם בלילה ונרדמת ב-5 לפנות בוקר, אתה יכול להבטיח שב-6 אתה תקום? ותלי תפיליתי בבית הכנסת? איך אתה יודע? מה יעבור עליך באותו לילה, אשתך תלד, אתה תהיה מאושפז, אתה תהיה מאושפז בית חולים, עברת איזו תאונה, משהו, איך אתה יכול לקחת התחייבות ברורה על הדבר הזה? אולי, לפי מה שעד היום היה לך, אבל עד היום זה לא מה שיהיה מחר. אז גם הקבלה היא לא אמיתית. נו, אז אם מחר אתה לא אמיתית, ועזיבת אחרת לא אמיתית, והקבלה לא אמיתית, אז איך אפשר לעשות תשובה? זאת אהבה אמינה של התורה, שהתשובה רחוקה מאיתנו ומעבר לים. ואי אפשר לעשות תשובה. אף על פי כן אומרת התורה, אני מוציאה מהווה המינה הזאת, אתה טועה. קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובמוכל לעשות אותו. איך? איך זה קרוב? הרי אני לא יכול לעשות חרטה מלאה, לא עזיבה מלאה, ולא קבלה לעתיד מלאה. או אמרנו כשאתה עושה וידוי, אתה מתוודא לפני השם, נכון? אתה אומר את זה לפני השם. כשאתה אומר את זה לפני השם, אתה לא, השם הוא לא רק פסיבי, שרק מקשיב לדברים שלך. אתה משתף את השם בתשובה שלך. אם אני משתף את השם בתשובה שלי והשם רוצה שנחזור בתשובה, אז הוא מוכן להשלים לנו את החלק שחסר. קחו עמכם דברים ושובו אל השם פירושו של דבר, תגיד לריבונו של עולם שאתה רוצה לעשות תשובה מלאה ואמיתית, אבל אתה יכול לעשות רק איפה שידך משגת, מה שאתה מבין. את השאר, מה שנסתר, הוא משלים. אם את מה שאתה מודע אליו אתה עושה בצורה כנה ומלאה, אתה מתבייש על זה, אתה מתחרט על זה, אתה עושה את החטא, אתה מקבל לעתיד, הקדוש ברוך הוא ישלים, כאילו אתה יודע את כל הנסתר. בואו תראו את הרב, זה מה שאומר, בשביל זה עושים את ההקדמה לפני הוידוי. לכן אומר הרב, וכאשר שלושת עיקרי התשובה הם באים למעלה מכוחו של האדם, ואם כל זה קראה התורה אותנו לתשובה, והעידה לנו גם כן על קלותה, שקרוב הדבר אלינו מאוד, יודעים אנו מזה שחסדי השם הם גדולים עלינו, עד שהוא מעלה עלינו את כל עיקרי התשובה שאנו מקבלים עלינו, על דעתו הגדולה ברוך הוא, כאילו השגנו את כל העניינים הללו בבירורם, וציירו בתור נפשנו למיטתם. ברגע שאת מה שאנחנו יודעים, אנחנו עושים בכנות. על כן, אנו מקדימים לפני הוידוי. למה אנחנו אומרים את כל השלושת השבחים האלה של הקדוש ברוך הוא לפני הוידוי? את שלוש, זה מה שעכשיו אנחנו מסביר. על כן, אנו מקדימים לפני הוידוי הגדול, שהוא יסוד התשובה של יום כיפור, המוציאה אותנו מאפילה לאור גדול, את המאמר הגדול הזה, הנושא את דבריו, על שלושת יסודי התשובה ומסירות הדברים, לדעת המקום, ברוך הוא. אתה יודע רזה עולם ותעלומות סתרי כל חי, כלומר, עד איפה החטא שלנו הגיע וקלקל, נגד החרטה בשלמותה. ולכן, כשאני הולך להתחרט לפי מה שאני יודע, אתה תשלים את חלק החרטה שאני לא יודע. אתה חופש כל חדרי ותן ובכן כליות ולב, נגד עזיבת החטא בכל עומק החיים שלנו, הנפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה ועוד למעלה, למעלה מזה, את כל הרבדים של העומק שלנו, אני יודע את מה שאני מכיר, אתה תשלים את כל העומקים שאני לא מודע אליהם. ואין דבר נעלם ממך ונסתר מנגד עניך לעומת הקבלה לאבא, בכל אופני המאורעות המתרגשות לבוא לאדם, אנו מקבלים עלינו להיות עומדים, אכן בכל הניסיונות ובכל החלפות המצבים להיות עובדי השם באמת, לעשות את כל דברי התורה הזאת. זה מה שפירוש הרב, לפי הרב יוצא, זה הפירוש שבהפטרה שאומר הושע, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. כלומר, כשאני עושה וידוי לפני הקדוש ברוך הוא, לא רק הכוונה שאני עומד מול השם ומוסר לו את התשובה, שכלומר, כמו שאמרנו הוידוי ברמב"ם, שאני עומד נוכח השם, וזה המקווה וזה מתאר, שזה ודאי נכון, וביום כיפור זה ודאי קורה ברמה יותר גבוהה, אלא כשאני אומר וידוי לפני השם, ביום כיפור פירושו של דבר, אני משתף את השם עם התשובה שלי. כמו שאמרנו באורות התשובה, באמת אדם לא יכול לחזור בתשובה. השם השיב אותנו בתשובה. הוא מקרב אותנו אליי. שובו אליי, והשובה עליכם. אומר הקדוש ברוך הוא. ומה אומרת כנסת ישראל? השיבנו השם אליך, ונשובה. אתה משיב אותנו, ואנחנו מצטרפים. זה נכון וזה נכון, שניהם נכונים. אנחנו, הקדוש ברוך הוא מתחיל, הוויכוח זה רק מי מתחיל. אז יש מובן מסוים שהקדוש ברוך הוא מתחיל, כמובן שאנחנו מתחילים, אבל הקדוש ברוך הוא דוחף אותנו לשוב בתשובה. אנחנו עושים את הפתח כפתחו של מחט, והקדוש ברוך הוא ממשיך כפתחו של אולם. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אתה תעשה את המקסימום שאתה יכול. בוידו לא רק שאתה מספר לי את התשובה, אתה מוסר לי את התשובה שלך, ואז הקדוש ברוך הוא משלים. שובו אליי ואז השובו עליכם. קודם כל הקדוש ברוך הוא מתחיל שהוא בכלל מקרב אותנו אליו, גורם לנו, נותן לנו הרהורים ורצונות לחשוב, לרצות לחזור
בתשובה.
נכון? אני אומר, זה הכל קשור אחד. בהתחלה הוא בכלל גורם לנו לרצות לשוב בתשובה, ואז אנחנו שווים בתשובה, ואז הוא משלים את התשובה שלנו ומקרב אותנו לגמרי. זה המסלול. בוידוי שלנו, קחו עמכם דברים ושובו אל השם פירושו של דבר, אנחנו מוסרים את התשובה שלנו בכנות שלה, במה שאנחנו מסוגלים אל השם, והוא משלים את התשובה שלנו, כי הוא באמת רוצה שנשוב אליו בתשובה. לכן אנחנו מקדימים את שלושת הדברים לפני הוידוי, זה הכרחי, כי אחרת כל הוידוי שאנחנו עושים הוא הצגה. אתה יודע באמת מה פגמת, אתה יודע באמת איזה עומק חרטה צריך להיות, לא זו כעזבת החטא, אתה יכול באמת לקבל לעתיד, אבל אם אני אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שאני אחזור בתשובה, זה אינטרס שלך. לכן אני אומר תמיד, התפילה של יום כיפור הוא בא, זה כמו ראש השנה. מזכירים את מלכות השם, מלכות השם, מלכות השם. כל הוידאו זה מופיע אחרי התפילה בסוף. למה הוידאו מופיע בסוף אחרי התפילה? כי כל עניין של התפילה ביום כיפור להגיד כמה הקדוש ברוך הוא מלך על כל העולם. מלך המשפט זה המלך הקדוש, המלך המשפט, מה שאנחנו אומרים כל הסרטים בתשובה. גם ביום כיפור אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תראה, אתה רוצה להיות המלך של כל העולם, נכון? מה שהתחלנו בראש השנה, מה שממשיך בזה. והמלך צריך להופיע בכל ציפורן קטנה של יהודי, של כל בעל חיים, מלכות השם, שיתגלה, שידע כל פעול כתף היה טוב את זה. אם אתה רוצה שזה יהיה, אז יש משהו שחוצץ, אבותיכם היו מבדילים ביניכם לבינינו. אז זה אינטרס שלך לנקות אותנו מהאבונות. כדי שהמלכות שלך תופיע, תוכל להופיע בעולם, אז אתה צריך לנקות אותנו בעוונות. לכן אחרי שאמרנו את כל התפילה, ובכנות אמרנו כמה חובה שהמלך יהיה קדוש, ומלכותו בכל משלה, והכל יופיע, ידע כל יצור כי אתה יצרתו, ויבין כל פעול כתף על טוב, ויאמר כל אשר יש אמר והפועל אשר יקיים ישראל, שזה מה שאתה רוצה, אז אם ככה בוא תעזור לנו להתנקות מהעוונות שלנו, לא בשבילי, לא בשביל אינטרס שלנו, לא כתם ותר לנו על, על הגנום שלנו, אלא כי זה אינטרס שלך, שמלכותך תופיע על כל עולם, ועבירות מפריעות לזה. אז אנחנו נעשה את החלק שלנו מה שאנחנו יכולים, ואתה תשלים את החלק שלך, כי באמת הקדוש ברוך הוא רוצה לתאר את ישראל ולשיב אותנו בתשובה. כן, מה אתה שואל? שגמר חתימה טובה לכולם, שנה טובה, בשורות טובות לכל עם ישראל.